שלום, שלום, ערב טוב לכם, גבירותיי ורבותיי. אנחנו בשידור מיוחד, תערכת מצב. אני אהיה כאן, שי, ומצטרף אליי אדם מתיאס. ואנחנו נדבר קצת על המצב, וגם על שאלות ותשובות שלכם, אולי יש ואולי עשויות להיות, לגבי הכנס המשמש ובא, רוח אחרת, כנס חירות ישראלי. אז בואו נצא לדרך, נתחיל עם שיר דרור יקרא, וכבר מצטרפים אליכם. תודה רבה.
דרור יקרא לבנים בת, ואין סוכם כמו בעבר. דרור יקרא לבנים בת, ואין סוכם כמו
אדם, ערב טוב. רגע, אתה במיוט.
מה העניינים?
בסדר, מה שלומך?
וואלה, אחלה, בסדר. לא משדר מהאולפן הרגיל, כי חופש גדול והבנות מתרוצצות כאן, אז...
בסדר. שינויים זה טוב, אתה יודע, ביחד ננצח. תגיד לי... אתה יודע, אני רוצה להראות לך משהו, סרטון קצר, שלחו לי עכשיו, לפני חצי שעה, וראיתי את זה, זה ב-20 שניות, של דובר צהל או משהו, זה עם האוזני דמבו, ואני נגנב מזה, אתה יודע, אני רואה את זה, ואני אומר, איך אנשים עדיין בזה, בתוך האפליקציות, ומקבלים את ההודעות מהממשלה, ומאמינים, זה כמו התו ירוק, או מערכת רמזור, איך קראו לזה, הדמבו השני, בנט, גם הוציא, זה מערכת רמזור, אז בוא תראה את זה רגע, תראו את זה כולם, שנייה.
היום פיקוד העורף השיק מערכת חדשה בשם מסר אישי. זו מערכת בתקן עולמי, השולחת הודעות התגוננות מפני אירועי חירום רחבי היקף, מתפרצים. ההתראה נשלחת לפלאפונים ניידים הנמצאים באזור תחת איום. זאת ללא צורך באפליקציה וללא צורך בביצוע כל פעולה מצד האזרח. המערכת הזו משמשת בעולם להתראה מפני איומים רחבים כגון רעידות אדמה. אנחנו התאמנו אותה גם להתראה בפני איום של ירי תלול מסלול. שוב, זה לא תחליף לאפליקציה. ההודעה הזו תלווה בצליל יהודי ותופיע באופן מיידי על הצג של הנייד. שימו לב, ההודעה הזו גם אינה תחליף לכלל אמצעי ההתראה הנוספים של פיקוד העורף בהם אנחנו משתמשים.
אני צוחק, כי כל ההתראות וכל הטכנולוגיות והשכלולים, הנה על העולם, לא רוצה לקלל, אבל איפה, בשביעי באוקטובר, איפה היו כל ההתראות, והמערכת רמזור, ומסר אישי, ובונה, כאילו איזה חרטה, ועוד יש אנשים שמקשיבים ומאמינים, ויורידו את האפליקציה, והתחברו, ורוצים שיהיה להם כזה דבר, שיתריע, ו... לא מבין כבר, לא יודע מה לומר, אני אומר לך את האמת, לא יודע מה לומר, כאילו.
אחרי שאתה מבין שהבעיה היא לא ההודעות המתפרצות, אלא המחבלים המתפרצים,
כן.
בוא נדאג למה שבאמת מתפרץ ובאמת עושה לנו בלגן פה. והדבר השני זה, אתה יודע, בסופו של דבר יושב לך אגרי ואומר לך, לא חשבנו לרגע שארגון טרור רצחני ירצח חבורה של ילדים בני 10.
כן, וזה אחרי השביעי באוקטובר.
כן, ואומר לך, לא היה לנו מודיעין, לא היו לנו התראות, לא היו לנו כלום, אז כאילו, נו באמת.
ואני עדיין, אני איכשהו עדיין מבסוט שאני מסוגל לצחוק, אתה מבין? זאת אומרת...
כן. מזכיר לי שלט שראיתי באיילון השבוע, שפרסומת לבנק לאומי, שכתוב בגדול, בשלט חוצות ענק, מנהל הבנק בפלאפון שלך.
נכון, ראיתי את זה.
טוב, אני כזה, הדבר האחרון שהייתי רוצה זה שמנהל הבנק יהיה בתוך הפלאפון שלי. הוא יתקשר אליי ואני יודע, לא יודע, כן לענות, לא לענות, הוא תמיד בתוך הפלאפון שלך, וזה משהו שמשום מה אנשים שמחים או רוצים או שואפים.
טוב. הוא
יגיל, כן, סבבה.
כן, זה מוצג כטוב, ואנשים כמהים אולי עוד, אם יש לך כמה... אתה יודע, כרטיסי אשראי או כמה חשבונות בכמה בנקים, אולי שכולם יהיו בטלפון שלך.
כן.
טוב, השידור הזה הוא בעצם לא פאנל פרשנים ולא ראיון ולא לא ניתוח המצב ברמה הפוליטית, גיאופוליטית, ביטחונית וזה, אבל הערכת מצב, הייתי אומר, יותר אנושית עלינו. אנחנו כבר כמה ימים יודעים שעוד שנייה יתקיפו, כאילו מכל כיוון, היום, הלילה, בעוד שעה, בעוד 3 שעות, בעוד... ויש, כולם אומרים, כן, יש איזה מתח באוויר, איך לא? ואנחנו במין מתח תמידי כבר הרבה מאוד זמן, ובטח ובטח בימים האחרונים, כאילו אמרו, הנה, סוף שבוע תהיה מתקפה, תגמול על החיסולים, ו... ואני אומר, יש כאן איזה...
בוא נעשה סדר, נתחיל לחבר אותם, אוקיי? מה קורה כרגע, בארץ ובעולם במקביל. בזמן שאנחנו כאן בתוך ישראל, בתוך הבלגן המאוד מאוד מסוים ומאוד מאוד ספציפי שלנו, קוראים worldwide במקביל עוד שורה של אירועים, חשוב שנבין אותם. אחד, בבומביי לפני שבוע התחילה, בומביי או מומביי? בומביי נראה לי. התחילה מלחמת אזרחים, והמערכת...
מה זאת אומרת? רגע, 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 לא שמעתי, תן לי עדכון.
יש כרגע מלחמת אזרחים, הסיבה שהתחילה מלחמת האזרחים זה שהייתה קריסה של המערכת הכלכלית, אנשים קמו בבוקר ולא הייתה להם נגישות לחשבון הבנק שלהם.
אבל זה רק במומביי, כאילו זה הבירה של הודו, אבל מה עם שאר הודו?
שם ספציפית.
אוקיי.
והתחילה מלחמת אזרחים, אוקיי? הדבר השני זה שבוונצואלה, בעצם היה בחירות שהסתיימו, אם אני לא טועה, אתמול שלשום.
כן,
זה... ומה שאנחנו מקבלים משם זה שבעצם מפלגת האופוזיציה כביכול אמורה הייתה לזכות לפי הנתונים שהם רואים, ואת ניקולס מדורו הרודן, שנמצא שם כבר הרבה מאוד שנים, בעצם לא מכיר בניצחון הזה. חשוב רגע לציין שבוונצואלה יש מערכת בחירות מאוד 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 סוג של אמינה, כי היא מתבססת גם על תהליך של בחירה שהוא דיגיטלי, באמצעות כרטיס תעודת זהות דיגיטלית כזה שיש לכל אחד שם, ובמקביל אתה גם הולך עם פתק נייר כמו אצלנו, שאתה הולך ושם אותו בקלפי. מה שקורה בסופו של דבר זה שהם זיהו שיש אי התאמה בין ההצבעה הדיגיטלית להצבעה של הפתקים בקלפי, וכרגע אנחנו נמצאים מה שנקרא על סף של מלחמת אזרחים. אני רק אגיד שמי שככה מתמצא יודע שארצות הברית בוחשת בקדרה ונצואלית מאוד מאוד עמוק בחודשים האחרונים לקראת הבחירות האלה. אני מזכיר ש-2024 זה שנת בחירות יוצא דופן, כי שליש מהעולם הולך לבחירות, 64 מדינות הולכות לבחירות ממש בתאריכים האלה בשנת 2024. הבחירות הגדולות והמשמעותיות ביותר נמצאות עוד חודשיים, שלושה לפנינו, בנובמבר בארצות הברית, שגם שם אנחנו רואים שכבר מתחילים הרבה מאוד אירועים חריגים. אז אני מזכיר לך שהיה לנו ניסיון התנגשות בדונלד טראמפ לצורך העניין, יש לנו, לא משנה, יש לנו את הניסיון חיסול של מוחמד בן סלמן בערב הסעודית, יש לנו את החיסול של כל הצמרת של איראן, חוץ מחמינאי, חיסול של הנייה עכשיו, מוחמד דף ועוד שורה של חיסולים של בכירים פה באזור שלנו. במקביל יש את המדינות האלה שאנחנו רואים שנכנסות לאיזשהו ברדק ואיזשהו בלגן, והיום ראיתי שהעניינים בטיואן מתחילים גם להתחמם מאוד מאוד מאוד. אז מה שקורה זה שאנחנו רואים שבכל הזירות, בכל הזירות,
גם בקוריאה, אני רק מוסיף, גם בקוריאה יש כבר מתחילים עניינים בין דרום וצפון, כן.
כן, יש, אז אנחנו כן. רואים שבכל הזירות החמות, מתחיל להיות התגבשות לקראת אירוע, כשאנחנו מדברים על אירוע רב זירתי, אוקיי, מבחינתנו פה בישראל, זה כאילו שאנחנו חוטים, ויש לנו, אתה יודע, את החיזבאללה, ויש לנו את איראן וכן הלאה. אני אזכיר גם שלפני יומיים, אם אני לא טועה, עבר בעצם החוק בסנאט האמריקני שמאפשר להם לצאת למלחמה נגד איראן, כדי שהאמריקנים יוכלו לצאת למלחמה, הם צריכים לקבל אישור מהקונגרס לצאת למלחמה. עכשיו, התהליך הזה קרה, זאת אומרת, זה הצעת חוק, שבעצם הקונגרס צריך להצביע בעדה, לאשר את התקציב לאותה מלחמה, והם צריכים להגדיר גם את היעד, מי המדינה שאליה, שמולה יוצאים למלחמה. היעד הזה הוגדר בחוק הזה איראן. זאת אומרת, ארצות הברית קיבלה אישור מהסנאט לצאת למלחמה מול איראן. אוקיי? לא מול חיזבאללה ולא מול שום דבר. אז זה חשוב להבין שהטרגט של האמריקנים הוא איראן. והסיבה לזה זה בעצם ההתגרענות האיראנית שמהווה כרגע איום.
כרגע,
כן. על ארצות הברית. אז סבבה.
אז מה אנחנו עושים? מרימים כנס, כי אתה יודע.
אז זה קורה עכשיו. במקביל יש לנו איזה 12 ספינות מלחמה שמגיעות לכאן. מהצד של האמריקנים, יש לנו מהצד של הבריטים שמגיעים לכאן. רואים את כל האזור גואש, אבל זה אומר שבניגוד לפעמים קודמות, ארצות הברית יכולה להכריז מלחמה. עכשיו יש לנו מצב מאוד מאוד טריקי. לפני איזה שבוע בעצם, ארדואן אמר שהוא מתכוון לפלוש לישראל, כדי לסייע לפלסטינים. בוא שנייה אחת נבין את האמירה הזאת ומה היא אומרת. ארדואן בעצם הוא חבר בנאטו. טורקיה היא מדינה חברה בנאטו. ארצות הברית היא מדינה חברה בנאטו. הברית של נאטו אומרת בגדול כזה דבר, אם מדינה אחת בנאטו מותקפת, כל נאטו תוקפת את אותה מדינה שתקפה אותה.
כן.
עכשיו, לצורך העניין, נניח שארדואן יגיע לאימות עם ישראל, וישראל תתקוף את טורקיה. ארצות הברית במצב הזה מחויבת לתקוף את ישראל, כדי להגן על בת בריתה, טורקיה, לפי החוק של נאטו.
כן, ברור.
אז המצב פה הוא מאוד מאוד מורכב. מה שקורה עכשיו זה שבעצם ישראל מפעילה הרבה מאוד לחצים כדי לבעוט את טורקיה מנאטו. כדי שבמידה ותקרה סיטואציה כזאת, ארצות הברית תוכל להיות עם ישראל ולתקוף את טורקיה. כי אחרת, אנחנו לא הצבא הכי חזק במזרח התיכון. בסדר, הצבא הכי חזק במזרח התיכון זה הצבא הטורקי, שהוא גדול עלינו בהרבה. ואנחנו צריכים להבין את זה. עכשיו, במקביל לכל האירועים האלה, אנחנו נכנסים עוד מעט לחודש תשיעי, שזה חודש מאוד מאוד מסוכן. בחודש ספטמבר קורים שתי דברים מאוד חשובים. אחד, יש בעשירי וב-11 לתשיעי, שזה 9-11, אוקיי? יש אירוע שנקרא סייבר פוליגון. סייבר פוליגון. זה כמו האירוע 200...
רגע, רגע. אני לא יכול לקרוא את זה, תקשיב, קודם כל, אם איך שטורקיה מייצרת מקררים ומכוניות, אולי אפשר להירגע רגע, אוקיי? תן לי לנשום. זה אחד, בכלל מוצרי חשמל וביגוד, לא יודע.
לא, אבל אתה יודע שנאטו מתבססת על טורקיה,
כן, אני יודע.
זה הדבר העיקרי שלה, כן? זה לא בקטנה.
כן, אני יודע. וכל האירועי סייבר פוליגון, וכל האירועי שוואבים האלה, אוקיי? הם, אתה יודע, הם מריצים את זה, זה התוכנית שלהם, והם מריצים את התוכניות שלהם, וזה איבן.
אני אסביר מה אמר קלאוס שואב, הוא אמר ככה, אנחנו צריכים להתכונן לאירוע שנקרא סייבר פנדמיק, שהוא יהיה חמור יותר מאירועי הפנדמיה של הקורונה, מבחינת ההשלכות שלו, והוא יהיה הרסני הרבה יותר, אוקיי? והוא קורא לזה סייבר פנדמיק. כדי להתגונן מהסייבר פנדמיק, הם עושים תרגיל, כמו 201 שהם עשו, איבנט 201 שהם עשו לקורונה, שהם עושים סימולציה, מדמים בדיוק את איך הולך להיראות הסייבר פנדמיק הזה, שזה מתקפת סייבר ענקית על הגריד של כל המדינות בעולם, משביט את כל המערכת הפיננסית, וזה בגדול הקרייט ריסט. זה האיפוס הגדול בסופו של
דבר. כן, כן.
אני רק אומר, שלפני האיפוס הגדול, לפני הגרייט ריסט, מגיע הגרייט שאטדאון, וזה משהו שאנשים שוכחים להבין. כי לפני שהמחשב עולה, הוא קודם כל נכבה. עכשיו, הגרייט ריסט הזה, הם, להערכתי, כן? מתכננים לעשות אותו ב-11 לתשיעי, שזה תאריך שהם מאוד אוהבים, וזה האירוע של הסייבר פוליגון, מציגים אותו בתור תרגיל, והוא אמור להיות בתור תרגיל, ואנחנו יודעים שהרבה פעמים תרגיל הפך להיות הריל איבנט בהיסטוריה, והפך להיות קטליזטור שהניע את הכניסה בעצם למלחמה משמעותית. אז זה לא חדש לנו הסיפור הזה. מה כן חשוב להבין? אם אנחנו נסתכל לפני איזה שבועיים, שלושה, היה נפילה של כל השרתים של Windows, והיה שיבושים בתעופה, שיבושים במערכות שידור של טלוויזיה, שיבושים במערכות הבנקאיות, וכן הלאה וכן הלאה, ואמרו לנו שזה עדכון גרסה של איזה משהו, ואיזה קשקוש כזה או אחר. אני חושב שזה היה התרגיל על רטוב.
הסימולציה כאילו, כן.
זה היה הסימולציה, הם הקדימו אותה כאילו.
כן.
ומה שיקרה ב-11 לתשיעי, שזה... הזמן שבו דרך אגב ישראל מנהלת את מה שנקרא את האירוע סייבר הזה, את הסייבר פוליגון הזה, מה שיקרה זה ששם יהיה הריל איבנט. למה אני חושב ככה? כי ב-22 לתשיעי, שזה 11 ימים אחריו, יש את כנס הבריקס, ובכנס הבריקס השנה, שזה ב-22 לתשיעי, הבריקס הולך לעשות שתי דברים. אחד, להשיק את המטבע הדיגיטלי המשותף של הבריקס החדש, שאמור להיות אלטרנטיבה לדולר. והדבר השני שהולך לקרות בדיוק באותו רגע, זה שכל המדינות החברות בבריקס הולכות להודיע באופן מוצהר ואחיד, שמפסיקות להשתמש בדולר. שזה חצי מהמדינות בעולם. החל מאותו רגע אתה יכול להגיד שהדולר קרס והכלכלה האמריקנית קרסה. אתה תתכונן למפולת. אז מה שאני חושב שהם מתכוונים לעשות, זה 11 ימים לפני האירוע של הבריקס,
שאט דאון.
לעשות את השאט דאון, מה שנקרא מכת מנה. אוקיי? עם לוקפת מנה, ולהיכנס לאיזה total war כזה. עכשיו בוא נראה מה יקרה.
יש איתנו כרגע כ-250 איש בלייב, אוקיי? זאת אומרת, בעצם זה גם חלק מהקהל שלך שמצטרף, וגם חלק מהקהל שלי שמצטרף, אז אנחנו אוספים גם מתוך הפייסבוק ויוטיוב ולייב 528 וקצת בטלגרם, אז יש בערך 250 איש, אז שלום לכם, ערב טוב, נחמד שאתם כאן איתנו, אתם עוקבים של אדם, עוקבים שלי, ובכלל עוקבים אחרי התרחשויות, מתוך מודעות רחבת היקף, אם אפשר לומר ככה, ובטח גם אתם צוחקים לפעמים על ההודעות של דובר צהל. מה שאמרת כאן אדם, קודם כל זה מגניב, כאילו לעשות את הסקירה הזאת, את הפריזמה הזאת, לפתוח את הפריזמה הזאת רגע, להבין מה עלול להתרחש, אבל אני רוצה להזכיר לכולם, יש את המשפט טיפה חוכם של מחשבי קיצים, זה אחד, שתיים, חס וחלילה, לא משהו אישי, אבל שתיים, גם בפעמים קודמות, מי מאיתנו שנתן תאריכים, זה וזה הולך לקרות ביום הזה וזה, לא קרה, אוקיי? וכמו שאבו צלח הדסק הערבי אומר, חבר'ה, העולם עדיין כאן, הכל ממשיך, אז לא צריך להיבהל, לא צריך לפחד, לא צריך להתחיל עכשיו לאגור כספים, או להחביא את הזהב, או... כן, תתכוננו כבר הרבה שנים, אנחנו אומרים להתכונן, כי אנחנו בתקופה כזו של התכוננות ומוכנות, ובעיקר מה שאני רואה שמכניסים לנו זה את כל הזמן מפמפמים, ויותר ויותר זה את החרדה. וכאן אני רוצה רגע לתת מענה נפשי, פסיכולוגי, לא יודע, משהו רגשי, לכל אחד ואחת מאיתנו, ואני מדבר על זה לא פעם, כן? זאת אומרת, זה לא משהו שאני אומר רק עכשיו, אני מדבר על זה לא פעם בשידורים, באמת העיקר לא לפחד כלל. ואתם יודעים, אני הקראתי לא מזמן משהו שתרגם יאיר קליינבאום, ואני אולי, אתה יודע מה, אני אולי אקריא את זה שוב, כי זה ממש טוב, ממש ממש טוב, הנה רגע אני מקריא את זה, הוא תרגם את זה מאנגלית, כותב שכתב את זה באנגלית, אני רגע נמצא את זה ואני אני אקריא את זה, כי זה בדיוק על עכשיו, זה להבין מה מנסים לעשות לנו, נדבר כרגע על המצב הרגשי, המנטלי שלנו, אוקיי? להבין מה רוצים, או איך רוצים שנהיה, זה די דומה לתקופת הקורונה, הפחד הזה, כן, החרדה הקיומית הזאת, אז איך רוצים שנהיה, ומה אנחנו, איך אנחנו אמורים להתמודד עם זה. אז עוד שנייה אני מוצא את זה, סליחה, לא יהיה קליינבאום, ברק, אוקיי, ברק כהן, קשבנו מהעולם, כתב ככה, הוא תרגם, כן, אז הנה זה בא, לא משנה מה הרקע המפורט, אנחנו בוודאי מתמודדים עם מה שאני מכנה מלחמת בזק תפיסתית ורגשית מכאן ומכאן. הקאט עומדת להטיל כל כך הרבה תהפוכות, אתגרים ושינויים על האוכלוסייה, פיננסית, פוליטית, צבאית, דיגיטלית, הספקת מזון וכו', עד שהם לא ידעו לאיזה מהם להגיב ראשון ברגע שיגיע. אחר יבוא אחריו ואז אחר. זאת אומרת, משברים מונדסים עוד ועוד ואנחנו רואים את זה. המטרה היא לפצל אותנו ולשבור את רוחנו כדי שנהיה כנועים ומשלימים. זוהי טכניקה המכונה הלם עתידי, מונח שטבע הסוציולוג והעתידן אלווין טופלר בשנת 1970. הוא הוגדר כך. הלם עתידי הוא מחלה הנובעת משינוי רב מדי בזמן קצר מדי. זו התחושה ששום דבר אינו קבוע יותר. זו התגובה לשינויים שקורים כל כך מהר שאנחנו לא יכולים לקלוט אותם. זו הגעתו או הגעה מוקדמת של העתיד. זו הסיבה למלחמת הבזק המתוכננת, אנחנו כבר בשלבי פתיחה. המונח שלי, מלחמת בזק, מתאים ביותר בהתחשב בכך שהמילה מתייחסת לטקטיקה צבאית המחושבת ליצור הלם פסיכולוגי וחוסר ארגון, כתוצאה מכך בכוחות האויב, באמצעות שימוש בהפתעה, מהירות ועליונות בחומר או בכוח אש. במקרה הזה, כל האוכלוסייה העולמית היא האויב, ומלחמת הבזק מכונה האיפוס הגדול. הדרך להגיב היא ברוגע. רוגע גדול, לא משנה מה זורקים עלינו, לתמוך אחד בשני ולהניח את קווי השבר הלא רלוונטיים של הפרד ומשול. הם רוצים שהכאוס יגרום לנו להילחם אחד בשני, להיכנס לפאניקה ולהפסיד את זה, כאילו תלוזת. אסור לתת להם את מה שהם רוצים. אז זה ככה גם מתייחס למה ש... מה?
נכון,
כן, אז אני אומר... עם כל מה שמתגעש עלינו בחוץ, ואתה תיארת, בוא נגיד, חלק מהמשברים והתאריכים ומטרות היעד של הקאט הזאת, בעצם, אם אני מחזיר רגע את הפרספקטיבה לעצמנו, ואני מתייחס למה שעכשיו הקראתי, זה הדבר החשוב, זאת אומרת, אני לא מזלזל בלהתכונן פיזית, חומרית, עם אוכל, מים וכדומה, אבל המצב המטלי שלנו הוא כל כך חשוב, כי הרבה הורים נוטים להיכנס לפאניקה, והילדים, תחשבו רגע, תחשוב שנייה אדם, הילדים, אנחנו 4 שנים, בתוך מתח בלתי פוסק, תרללת אחת אחרי השנייה, והילדים, אני חושב על הילד שלי, תמיד הוא בן 10, הוא מגיל 6, הוא כבר בתוך...
אני יכול לשלוח לך משהו?
שלח.
זה בדיוק על מה שאתה מדבר עכשיו, אני שולח לך את זה עכשיו.
סבב. עכשיו, זה מטורף, כאילו, איך הילדים גדלים היום? עכשיו, אנחנו עוד הורים מודעים, אנחנו עוד יודעים איך להתייחס לזה, ולהסביר לילדים, בין אם זה לא להילחץ, לא להירגע, אל תשים מסכה, עזוב אותך, זה שטויות, זה אנשים... אבל יש הרבה מאוד אנשים שמסבירים לילדים שלהם, סתם דוגמה, אפילו חשבתי על הדגלים הצהובים שרואים בכל פינה, כן, לחטופים וכל זה. רואים את הדגלים האלה, ואז הילדים אומרים, אמא, מה זה? ואמא או אבא, לא משנה, אומרים, זה מסמן את החטופים. איזה חטופים? באו מחבלים וחטפו אנשים. מה זה אומר? מה החטפו? בטלגרם?
כן. זה בדיוק על מה שאתה מדבר עכשיו, פשוט.
כן, שנייה, אני רוצה להוריד את זה.
כן.
רגע.
פשוט זאת שיחה, השיחה שהייתה לי עם אילה, בת זוג שלי.
לא, אז...
לפני שעלינו לשידור, זה בדיוק על מה שאתה מדבר עכשיו.
יפה, אתה מבין, זה לא סתם, זה לא סתם, כי אנחנו כולנו חיים את זה, ואז אני רק אסיים את המשפט, ואני אראה את מה ששלחת, ומה זה החטופים? זה מחבלים באו וחטפו וזה, ומה, למה הם עושים את זה? כי הם אונסים ועורפים ראשי, כאילו, מה אתם מספרים לילד? למה להכניס את הילד, או את הילדה, את הראש להם, את המנטליות הילדותית והתמימה והתינוקית שלהם עדיין, ככל שניתן, להכניס אותם לעולם הזוועות הזה, שהמבוגרים חיים בו, וזה ממש, אני חושב שזה עיקר העניין.
ילדים טוב, אני... מאוד רגישים לתדרים, שי, הם מזהים דברים לפני ברור. שאתה, אתה לא תגיד כלום, הם מבינים מתי אתה באמת דואג, ומתי אתה כאילו רגוע גם אם אתה כאילו רק מנסה למסך להם את זה.
כן, כן. אני מנסה, למה זה לא עולה לי? יש לך את זה בפייסבוק אולי או רק בטלגרם?
לא, הורדתי את זה לגמרי, כאילו...
כן, זה מה שאני מנסה לעשות, זה משום מה... אורייט. שנייה. לא יודע למה, זה משום מה... אני אעשה משהו אחר. בסדר. בוא נדבר רגע, אתה יכול להרחיב על זה שנייה.
אתה רוצה את זה כלינק לטיק טוק?
אפשר. למרות שאני עוד שנייה, אני מסדר את זה, כאילו. כן.
חשוב לדבר על זה רגע.
סטארט, כן, כן, לגמרי. אני כבר מראה את זה, עוד שנייה זה עולה לי בפורמט אחר. אולי משהו בפורמט. סבבה. הנה זה עולה.
רק בלחפר, לא רוצה שאתה חייב לי כאן. יש לי חיים אחד ואני לא יכול לבזבז אותם רק בגיל 11. זה לא הגיוני.
אני מבין אותך מלאך שלי, אני גם מבין, תנסה לסמוך עלינו שאנחנו עושים כל מה שאפשר כדי להגן עליכם. בוא נחיה כמה ימים ונראה איך מתפתחים העניינים ואנחנו נדע איך להגיב. זה סדר בבי שלי? בוא נדע מה לעשות, אנחנו לא נשים אתכם בסיכון, אל תדאג ברור שלי.
אם בסיכון... יותר גבוה ממה שיש לך, פשוט עוזבים, אוקיי, אבא, אתה מבטיח לי?
אני מבטיח שאני אעשה הכל כדי לגרום לך להרגיש בטוח.
תודה, אבא.
ולא רק אני, אמא ואני כמובן. טוב, בבי שלי, יאללה, אמא תקריא לך עכשיו, תקריא לך סיפור, בסדר, בבי?
טוב.
ביי, אהוב שלי שלך. טוב, אני מחכה לטלפון ממך בבוקר. כשאתה קם, אני רוצה לטלפון. מתי שאתה קם אני זמין, בכל שעה.
זה ילד בן 11. תראה לאיזה עומק הוא מגיע. יש לי חיים אחד, ואני לא רוצה לבזבז אותם כאן. עכשיו שתבין, אני... אתמול הקטנה אצלנו באה באמצע הלילה, חזרו לישון איתנו בחדר, זה כבר לא... זה ימים שהכל מתוח והם מרגישים את זה, ותאמין לי, אני בן אדם קר נגיד בדברים האלה, אי אפשר, לא מזהים אליי יותר מדי, אבל מרגישים את זה בסביבה.
לא, יש את זה, יש את זה, זה באוויר, זה, כן.
כן, והילדים מאוד, 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 יש להם רדארים מאוד מאוד חדים לדברים האלה.
כן.
ותשמע, אתה יודע, אני שומע את האבא מדבר עם הילד, ואני אומר, זה קצת כמו שהמדינה מדברת עם האזרחים, רק בלי כל האמפתיה, בלי כל ה... אני אוהב אותך בבי שלי ואני אדאג לך, עם כל ה... את אותה הבנה שהילד מבין שהאבא מבלף אותו, והוא לא באמת יודע מה...
כן, למרות שלא, מן הסתם האבא נשמע כאילו במילואים, ומדבר כן. בטלפון עם הילד,
כן.
וכן, כן, אין זה, זאת אומרת, לא פשוט, וידענו שיהיה לא פשוט, ואולי יהיה עוד הרבה, הרבה יותר מורכב, אתה יודע, הכל היה, אני תמיד חוזר לזה, הכל היה יכול לייצר, אולי, אם אף אחד לא היה שם מסכות בקורונה, אם אף אחד לא היה נשמע להנחיה הראשונה הזו, או שיש סגר, זה בי, איזה סגר, יאללה, כולם בחוץ. כאילו, סגרו את העסק, מה פתאום סגרו את העסק? בשביל וירוס, מה פתאום? יאללה. תמיד, אם אף אחד לא היה תופס ברצינות את ההתחלה הזאת, היינו אולי היום במקום אחר, אני לא, זאת אומרת, לא יודע, כי עוד פעם, התוכניות מגירה שלהם והתרחישים שהם מריצים, יש להם כל פעם, אתה יודע, הבעיה תגובה פתרון, והם יודעים מה עומד לבוא, ואם לא, אז יש להם משהו אחר כנגד תגובה שלנו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל התגובה שלנו, התגובתיות הזאת לסיטואציות, היא מה שקובעת את ההמשך. ובגלל זה אני תמיד אומר, התגובה שלנו היא מה שחשוב. ובטח ובטח אם אנחנו לא מגיבים, אלא יוזמים צעדים משלנו. ומה שאנחנו לא צלחנו עד היום, אדם, באמת אני אומר, ואני חושב שאתה גם ער לכך, כאילו, אתה יודע, זה לא פעם שנה שאנחנו מדברים, ולפעמים אנחנו מדברים מאחורי הקלעים, כאילו, אתה יודע, טלפון, שיחות, עניינים, ובטח כשאנחנו מארגנים כנס, כמו שעומד לבוא, ותכף מדבר גם עליו, זה שאנחנו לא הצלחנו, בארבע שנים האלה, להתארגן כמו שצריך, ומדבר על, לא רק על ערים, או אתה יודע, אני משתמש במונח הזה, אלא גם אנשים נורמטיביים, נורמיז, שמתחילים להתעורר, וקוטים שעבדו עליהם מזריקות, או הם נפגעו מזריקות, או לא יודע, כל אחד מהכיוון שלו, כן? מאיפה שההשגחה הפרטית נוגעת בו. לא הצלחנו עדיין להתארגן כקבוצה או גוף שיודע לייצר אירועים, בדומה להם, לייצר אירועים, לייצר תרחישים, ולייצר מצבים שהם צריכים להגיב אלינו, ולא אנחנו אמורים להגיב אליהם. כי מה שהם מצפים לו זה כל פעם התגובות שלנו, והם גם צופים את התגובות האלה, אוקיי? אם תיקח אנשים כמו ה... שדון חצוי.
אתה מדייק בהכל עד עכשיו.
אז, ואנחנו לא עשינו את זה עד היום, אחרי ארבע שנים, ארבע שנים, ואני גם, אני עוד התחלתי את זה לפני, כן, ולא משנה, בכל מיני התארגנויות, נגד ההפלרה, נגד קרינה, וכן הלאה וכן הלאה, לא הצלחנו לייצר חזית, וגם לא, אתה יודע, הניסיונות, היה ניסיונות להקים מפלגה, והניסיונות הלכת, לא משנה, היו שתי מפלגות, שלוש מפלגות, לא משנה. לא הצלחנו לייצר תנועה או חזית, או אפילו מפלגה, שתסחוף אחריה מספיק אנשים שיבואו איזשהו כוח, שיאלץ אותם להגיב עלינו. עכשיו, מה שהייתי שמח לראות, אני יכול להגיד, זה לא המילה, אבל ממש, לא יודע, אפשר להגיד שמח לראות, זה תנועה שעומד בראשה, זה יכול להיות בר כוכבה, כמו שאומר אילן ציון, וזה יכול להיות כמה ברי כוכבה, אין לי בעיה, זאת אומרת שזה כמה אנשים, או כמה רעיונות או רעיון, שאנשים הולכים אחריו, שהוא סוחף, או הם, אותם אנשים, או אותו אדם, או אותו רעיון, סוחף אחריו, בגלל הזמן ומקום שהוא מוצג בו, או מונגש בו, האדם או הרעיון, המפגש הזה בזמן מרחב שבו הוא מוצג, הוא מדויק ככה שהרבה מאוד אנשים אומרים, טוב, איבדתי אמון או תקווה בתקשורת, או בפוליטיקאים, או בבתי משפט, או בכל מיני ארכי-פארכי שהם רוצים לבוא ולשנות את דעתי, ואני הבנתי שהוא האדם ללכת אחריו, או הוא הרעיון ללכת אחריו, והנה אני רואה שעוד אנשים שאני די סומך עליהם עושים את אותו דבר. איך זה שעדיין לא הגענו למצב הזה? איך זה, אני גנב מזה, שתבין, זה, אם יש משהו שאני כאילו, הייתי שמח שיקרה ועוזב הכל בשביל שזה יקרה, זה זה. אני לא יודע, אולי הכנס הקרוב יזיז משהו, אבל מה אתה חושב? כאילו, איך זה שעדיין לא צלחנו לארגן את החזית הזאת?
כי מי שאמור לעשות את זה עוד לא קיבל את הפקודה.
מה זה אומר?
אנחנו נמצאים בתקופה שבה, אני אדבר מטאפורית, בסדר? יש את, את התנועה הזאת שנקראת Great Awakening, אוקיי? מול ה-Great Awakening, יש את ה-Great Awakening של הצד השני, זה נקרא Black Awakening. בתוך האירוע הזה, יש אחד שמוזן מהסן, והשני מוזן מהבלק סן. לא מדובר בחושך, בשני המקרים לא מדובר בחושך. אוקיי? זה חשוב שנייה אחת להבין את זה. יש את הבלק סן, יש את הסן, ואז יש את ה-awakening, והתנועה השנייה, ווק. אוקיי? כאילו אני שם את זה ווק כדי שאנשים יבינו שנייה אחת איפה זה נעטף כל הסיפור. אז יש את ה-Black Awakening. עכשיו אתה צריך להבין, כמו שיש Christ נגיד מבחינת הנוצרים, יש Antichrist, אוקיי? וכמו שיש את ה-Chosen One בצד שלנו, יש את ה-Chosen One בצד השני, וכמו שיש אצלנו חיילים בצבא השם, יש בצד השני חיילים בצבא הנגדי. אותם אנשים, כמו שאתה נבחרת לעשות דבר מאוד מסוים וספציפי שלך, מולך, בסימטריה הפוכה, יש שי דנון, שעבר את אותו מסלול שאתה עברת, ועובר את אותה דרך של ההתפתחות שלו בתוך הגולם של פרפר הזה, עד שהוא יהפוך להיות פרפר, הוא עובר בדיוק את אותם תהליכים, והוא עכשיו נמצא במקום אחר בעולם, צובר את החוויות, נמצא בהתבודדות הזאת, כדי לחזק את עצמו פנימית, להגדיל את הקפסיטי שלו, כדי שהוא יוכל לשאת בעול הגדול הזה טוב יותר ולהכיל יותר, אוקיי? עכשיו, מי שנמצא בתוך השלב הזה, שבו הוא נמצא בהתפתחות, הוא מרגיש שההתפתחות שלו מועצת מאוד. ככה אתה יכול לדעת שאתה קרוב לנקודה שבה אתה תצטרך להגיע לפעולה. ואתה צריך להיות בשל ככל האפשר לרגע הזה. אוקיי? כל אחד מאיתנו, כל אחד ברמה שלו. אוקיי, יש אנשים שהם בשלבי התפתחות יותר, שיש להם תפקיד כזה, ויש אנשים שיש להם תפקיד אחר, ויש אנשים שהם אמורים להיות חייל, ויש מישהו שאמור להיות גנרל, ויש מישהו שאמור להיות רמטכ"ל, אוקיי? אבל זה מבנה שלם של אנשים שעוברים עכשיו הכשרה. הם לא עוברים אותה רק עכשיו, הם עוברים אותה כבר כמה שנים, יש כאלה שעוברים אותה מהרגע שהם באו, יש כאלה שעוד לפני שהם באו לכאן עוברים אותה, אוקיי? אבל בוא נדבר על השנים האחרונות. התהליך הזה קורה גם בצד שמולך. היריב המדויק שלך כבר נמצא באותו תהליך של התפתחות שבו אתה נמצא. עכשיו יושב לו אלוהים עם השרים שלו, והם יודעים שצריכה להתחיל מלחמה. והם שואלים, הם רואים את העם שאומר משיח עכשיו, אוקיי? דבר ראשון, אלוהים, כל עוד אתה מסתדר, הוא לא מתערב. רק כשאתה בוטח בו לחלוטין, אתה מוסר את האחריות אליו, ואז זה כאילו אומר, אני כבר לא יכול להתמודד עם זה, ואז הוא נכנס לתמונה, אוקיי? אז ככל שיש יותר אנשים שצועקים, משיח, משיח, תבוא, זה כאילו הם מעבירים את האחריות ואומרים, אנחנו לא יכולים כבר יותר להתמודד עם זה. איפה הבעיה? הבעיה היא כזאת, ברגע שמשיח מגיע, פה נעצר את ההתפתחות הרוחנית של כל האנשים, זה נהיה סטופ באותו רגע. וזה אומר שעד לרגע שהוא מגיע, זה ההזדמנות שלך לחזור בתשובה. ברגע שהוא הגיע, זהו, כאן נצרב העניין, והחל מאותו רגע אתה לא יכול לצבור מצוות, ואתה לא יכול לצבור חטאים. נקבע מה שנקבע. עכשיו, היות שאחרי המשיח, בעצם יש גם תחיית המתים וכל הדברים האלה, זה אומר שאתה לא יכול להתגלגל שוב, להיוולד מחדש ולעשות תיקון. זה הדור האחרון שיכול לעשות תיקון. אין דור אחריו שיוכל לעשות תיקון. לכן אנחנו גם דרך אגב נקראים ג'ן זי. מה זה ג'ן זי? זה האות האחרונה באלף בית. מה בא אחריה? זה אומר אין עוד דור אחרי זה. עכשיו אנחנו צריכים להבין את זה. ההתלבטות שלהם בשמיים היא אומרת כזה דבר, ברגע שהמשיח מגיע אני גזרתי את הדין של כל האנשים שנמצאים, אתה יודע, מצווה לכאן, מצווה לשם. אז אני רוצה לתת את הזמן ואת ההזדמנות האחרונה, הסופית, לכל אדם להצליח להגיע למצב שבו הוא עובר את זה. שבו הוא מגיע לגן עדן ולא נגזר לגיהנום לתמיד. פה יש לך איזשהו סוג של דילמה, כי אתה אומר, אוקיי, אני רואה את האנשים שלי זועקים לי, אבל אם אני בא עכשיו, כל כך הרבה אנשים, אפילו כאלה שהם בדרך הנכונה, אני משאיר אותם מחוץ למשוואה, וגם לא תהיה להם עוד הזדמנות. לכן הזמנים האלה הם מאוד מאוד קריטיים, וכל הזמן יש את ההתלבטויות האלה, ואלוהים נמצא בתקשורת עם בני האדם, כדי להבין עד כמה קרוב הרגע. ותמיד הוא שואל את אותם אנשים שנמצאים בקדר מסוים, אתם יכולים להחזיק עוד קצת? כן או לא? אם אתם יכולים להחזיק עוד קצת, אנחנו ניתן לעוד אנשים הזדמנות לעבור לצד הנכון, לעוד אנשים לחזור בתשובה, לעוד אנשים לעשות את התיקון. אבל ברגע שהוא יראה שאין שום סיכוי יותר, ושאנשים כבר לא יכולים להחזיק יותר מעמד, זה יקרה, זה יחפה, ויהיו אנשים שישארו במקום הלא נכון. עכשיו, ככל שאתה מרגיש את ההתפתחות, ואני מדבר לקהל הרחב שלנו, כן? ככל שאתם מרגישים את ההתפתחות הרוחנית שלכם מועצת, סימן שאנחנו מתקרבים לאותו רגע שבו נידרש לבצע פעולה. עד לאותו רגע, אף אחד לא ישרוף לך את האנרגיה על שטויות. זה מה שקורה בשטח היום. לוקחים אנשים טובים, הם היו כבר במסלול הנכון, שורפים להם את האנרגיה על שטויות, ומורידים להם את התדר. זה כל אלה שבקפלן. מכניסים אותם לתדר של כעס, של זה, ומנתקים אותם מהמקור. אוקיי? מחברים אותם למקור האלטרנטיבי שלהם. מה שהיה אמור לקרות זה ש... אותם אנשים היו ממשיכים להתפתח רוחנית לקראת האיבנט שאנחנו נמצאים. אותו דבר דרך אגב קורה לחבר'ה מהצד השני. גם הם עוברים תהליך של האצה של ההתפתחות שלהם, וגם הם הופכים להיות יותר חזקים. זה לא אתה עומד לבד, וזה לא צד אחד עומד לבד. זה שתי הצבאות מתחמשים. עכשיו, תגיע הנקודה שיהיה פה מלחמה. תגיע הנקודה שיהיה מאבק. ואנחנו גם יודעים שבהתחלה בני האדם ילכו שבי אחרי המשיח הלא נכון, אחרי משיח שקר. אנחנו יודעים את זה. אוקיי? האמיתי יתגלה רק אחרי שהשקר יתגלה. שיא השקר, השקר צף וצף 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 וצף, מקבל עוד נוכחות ועוד נוכחות ועוד נוכחות ועוד נוכחות, עד שהוא ישלוט באנשי האמת. יגיע המנהיג הרוחני של הצד השני, והוא יהפוך להיות השליט לאיזה 9 חודשים. ורק אז הוא ייפול. זאת אומרת, השקר ימשול באמת. ולכן מה שאני אומר, זה שלא הצלחנו לגבי שנועה, וזה שלא הצלחנו לזה, כי הפקודה לאותם אנשים שאמורים לעשות את זה, לא הגיע, ולהם יש בוס אחד. הם מקשיבים לבוס, וחוזרים הביתה לעבוד פנימית על על העבודה הפנימית שהם צריכים לעשות. אף אחד אחר הוא לא הבוס. זה שצריך להרגיע את העם, וזה שצריך לסייע לאנשים שצריכים את העזרה, וזה זה הכל טוב. אבל את הפקודה לא נותן לא הרמטכ"ל ולא ראש הממשלה. זה, כל הדברים האלה הם לא מעניינים. ולכן מי שנמצא בקשב ובהאזנה, הוא יודע למה הוא מחכה.
תגיד לי רגע. לאור מה שאתה אומר עכשיו, איך, באמת אני שואל, אתה יודע, אנחנו עושים כנס ביחד, תכף אני אראה לו, אראה את הפוסטר על המסך, ואני אשים קישור לרכישת כרטיסים, ואגב, היום בלילה זה המועד האחרון, הערכנו את המועד, אבל זה המועד האחרון לרכישת כרטיס מוזל, 99 שקלים, למי שרוכש כרטיס עד היום בלילה, תכף אני אשים את הקישור. לאור מה שאמרת עכשיו, איך יכול כנס, כמו שאנחנו עושים, לעזור, ונשאל את זה רגע אחרת, איך יכולה התכנסות של הרבה אנשים כמונו, במקום אחד, בהיכל אחד, ליום, לעזור, זאת אומרת לתמוך, להרים.
ככל שאתה מקרב בין האנשים, תבין את המכניקה, וככל שאתה מקרב אותם לבורא, או מקרב אותם לייעוד שלהם, שבייעוד שלהם נוצר התיקון שלהם, ככל שאתה מזרז את התהליך שלהם, אז בעצם יותר ויותר אנשים עוברים את אותו קו, שמחכים שיהיה מסה כמה שיותר גדולה כאן, ואז המשיח יכול לרדת. תבין רגע את המכניקה. המכניקה אומרת, אני לא רוצה להשאיר כל כך הרבה אנשים טובים בחוץ, מחוץ לדלת. אנחנו צריכים להכניס כמה שיותר אנשים להעביר אותם דרך הדלת הזאת, כמה שיותר אנשים שיעברו דרך הדלת לפני שהיא נסגרת, וכשיהיה מספיק אנשים שעברו, ביחס ללחץ שיופעל על האנושות, יוכלו להגיד, אוקיי, אז עכשיו אפשר להיכנס, ובפעם אחת לפתור את כל הסבל האנושי הזה. זה פשוט יקצר את הזמן של הסבל האנושי. אתה מבין למה אני מתכוון?
כן, כן, אני מבין. אני, תראה, אני לוקח את זה כ, אני לוקח את זה כדעה שלך, לא כאמת, לא כעובדה.
זה התפיסת עולם שלי.
כן, כן, בסדר גמור. אז אני לוקח את זה ככה. אני לא שולל או פוסל את זה, אני, אתה יודע, אני מקשיב, אני שואל שאלות, כאילו, מנסה להבין ולפתח את זה, לא רק בשבילי, גם בשביל מי ש, אתה יודע, כל מי שכאן בעצם איתנו, זה עוקבים שלנו, אז זה הקהילה שלנו, זה חברים שלנו, אנחנו...
כן, אני מדבר מונה... פתוח, זה דברים יותר מדי חשובים. אוקיי? זה לא מעניין אותי מי שומע או לא שומע.
ברור.
זה דברים חשובים שצריך שני אחת להסביר אותם וזהו. אני כבר לא ב... לשבת לשחק משחקים. אנחנו בימים...
לא, לא, ברור, אני אומר, אבל מי שאיתנו זה אנשים שמונחים במציאות כמונו, אתה מבין את זה? זאת אומרת, זה...
כן, כן.
זה כאילו אנחנו יושבים עכשיו בסלון עם עוד 300 איש בערך שיש איתנו כאן, והם מדברים איתם ומי שרוצה אומר וזה, אבל זה לא בדיוק פיזית. אז אני אומר, כולנו די מונחים באותם הדברים, אוקיי? השפיץ של הקהילה הזאת, אוקיי? מונח פחות או יותר באותם הדברים. אז אני מקבל את מה שאתה אומר כדעה או כתפיסת עולם, יכול להיות שעם חלקים אני אסכים יותר, או חלקים אני אסכים פחות, וכתבו כאן בינתיים, שהתדר, אביחי גרוס כתב, אני אשים את זה על המסך, התדר שיעלה מהכנס יגביר את האנרגיה לאמת. ואגב, אני מסכים, ואני חוויתי את זה גם בכנס הקודם שאני עשיתי בסינמטק, וגם בכנס שאתה עשית בפורום קופה שפירה. זאת אומרת, ההתלכדות הזאת, כשבאים יחד, הרבה אנשים
ש... גם אנחנו באים יחד.
כן, כן.
זה בדיוק העניין, החיבורים האלה.
זה משהו שהוא, אתה יודע, חשבתי על זה, אנחנו עושים כנס, אוקיי, מה המטרה של הכנס? מה הנושאים? מי הדוברים? כל הדברים שעברנו ביחד, כן, בתקופה האחרונה. ובסופו של דבר, זה לא הדוברים, וזה לא הנושאים, זה אנחנו. וככל שאנחנו מזינים את עצמנו באנרגיה טובה, ובאים ביחד, ויודעים שאנחנו פה לסור מרע ולעשות טוב, לבקש שלום ולרדוף אותו, זאת אומרת, להתאמץ בשביל זה. כן, יש פה מאמץ, התיקון או הרצון הזה שיהיה יותר טוב, יש פה מאמץ, צריך להשקיע אנרגיה. וזה אומר לזנוח את הבלי העולם, אוקיי? את מכון הכושר בשביל, לא יודע, בתו ירוק, לזנוח את השטויות האלה, ולהתעסק יותר במהות, באמת. וכשאנחנו...
להתעסק לכמה שעות מהמציאות, אני אומר להם, לא, זה להתחבר כמה שעות למציאות. כי אתה מנותק בכל רגע שאתה בעבודה, במכון כושר, בטרדות היומיום. זה להתחבר כמה שעות למציאות.
כן. אז החיבור הזה לכמה שעות של הרבה אנשים שבאים מרצונם החופשי להתחבר אחד לשני ולמציאות, זה משהו מאוד עוצמתי. זה כמעט כמו, אתה יודע, המדיטציה בכל העולם להוריד את רמת האלימות, וכולם מכוונים למשהו אחד, שאגב, אני גם לא שולל את זה, כן. ויש בזה משהו מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מרים. אחרי כנס כזה, אתה יכול להיות כמה ימים עדיין בכנס, זאת אומרת, עדיין באנרגיה או בתדר הזה של הכנס. כמובן שאנחנו עדיין פתוחים להרבה אירועים, ולך תדע מה יכול לבוא כל רגע, אבל זה שאנחנו מכוונים על לעשות טוב, ולהמשיך לדבר על מה שחשוב, ולהציף את מה שחשוב, אני חושב שזו עשייה מבורכת בפני עצמה, ולאפשר לאנשים לבוא ביחד ולהיפגש, בין אם זה לשמוע, בין אם זה להשמיע, אפילו על כוס קפה במזנון, אתה יודע, זה מבורך, כי כמה הזדמנויות כבר יש לנו להיפגש עם כל כך הרבה אנשים שאנחנו אולי מכירים, בין אם זה באמת או רק בווירטואלי, ופתאום אנחנו מפגשים, ואני אומר לך, זה בחוויות של הכנסים האחרונים שעשינו, זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, פשוט מדהים.
זאת הסיבה שאמרנו, אנחנו חייבים להתחיל לעבור מהאופליין, מהאונליין לאופליין. חייבים לצאת מהאונליין, ולהיפגש בשטח, כי התדר נוצר בחיבור של האנשים הפיזי, בינם לבין עצמם, בשיחות שנוצרות, באינטראקציות שנוצרות, זה המצב שאנחנו צריכים להגיע לה, ומאז אני עושה, סתם שתבין, בגלל שאני מרגיש שהזמן כבר קצר, אני הופך להיות הרבה יותר פעיל, ואני, נגיד החודש כבר זה אירוע רביעי בערך שיש לי, וגם דרך אגב יש לי יום הולדת במוצא שקרוב, וכולם מוזמנים, אנחנו נעשה סיבה גדולה. וזה עוד הזדמנות טובה להתחבר עם כולם. אז אני רוצה שאנשים יתחברו, אתה יודע למה? כדי שאנחנו נדע לזהות בקלות אחד את השני, אחרי שיקרה פה מה שיקרה פה, ואנחנו נדע כבר לזהות אחד את השני, להכיר אחד את השני, נוכל לפתח תשתית שבה אנחנו נדע על מי לסמוך ועל מי לא לסמוך, כדי שאנחנו נוכל לשרוד, לעבור את זה ולסגשג.
אמן. בוא נדבר רגע על הכנס, אם כבר שמתי את התמונה, ובוא נדבר רגע. קודם כל, הכנס קוראים רוח אחרת, אני בשידור, אני סיפרתי למה קוראים לו רוח אחרת, אתה רוצה לספר רגע למה, מאיפה בא השם?
כן.
יאללה.
השם בא מהפודקאסט שעשינו משה פייגלין ואני, לפני כמה חודשים, היה לנו פודקאסט משותף, ישבנו משה פייגלין ואני, וחשבנו איך לקרוא לפודקאסט, ואז משה אמר לי, אני יודע איך אני רוצה לקרוא לו. אמרתי לו, נו, אז הוא אמר לי, אנחנו נקרא לו רוח אחרת. ואז שאלתי אותו למה, אז הוא אמר לי, זה מהסיפור של כלב בן יפונה. ואז אמרתי לו, תסביר לי, והוא אמר לי, אני רואה בך כמו שראו בכלב בן יפונה. אני רואה בך רוח אחרת, כי בו ראיתי רוח אחרת. ואז הוא הסביר לי, שבפרשת המרגלים היו את מי שהוציאו את דיבת הארץ, ואחר כך כלב בן יפונה אמר שהארץ היא טובה, ועל זה הוא זכה לראות אותה ולהיכנס אליה, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים, להגיע לארץ המובטחת, והיחידים שהיום יש להם רוח אחרת מרוח המלחמה והמדון והזדון, שמתהלכת כאן במדינה כבר המון שנים, ומתהלכת בעולם כולו, אנחנו אותו התגלמות של אותה רוח אחרת. אנשים שנושבים לכיוון שונה, אנשים שרוצים להביא רוח אחרת של בנייה ויצירה ואהבה ואחדות וחיבורים, רוח שתיקח אותנו למקומות הטובים במקום רוחות המלחמה שנמצאות סביבנו. וזה מה שאנחנו רוצים להביא. וכמובן, לבוא ולומר, הארץ היא טובה, העם הוא טוב, ולכן אין דרך שמה שיקרה כאן בסופו של דבר הוא לא יהיה טוב. יש פשוט מערכת לא טובה, שאנחנו צריכים לשנות אותה, להחליף אותה, ומדינת ישראל תחווה אבולוציה, היא תשתנה, המבנה שלה יהיה אחר, היא תהיה משהו אחר, אבל היא תהיה משהו אחר יותר טוב, וזה בסדר, ולא צריכים לפחד משינויים, צריך להימנע משינוי לכיוון הלא נכון, ולוודא שאנחנו במסלול הנכון, אבל אנחנו בהתפתחות, סך הכל מה שקורה כרגע, זה עוד שלב בהתפתחות שלנו, בהתקדמות שלנו, ולפעמים אתה צריך להגיע למקום מאוד מאוד נמוך, כדי להבין את העוצמה האמיתית שיש לך, ואז לחזור להכיר וללמוד להכיר את עצמך מחדש, ומשם להתקדם קדימה, וזה מה שקורה לנו כרגע עכשיו.
אני רק רוצה להוסיף, בהקשר של סיפור המרגלים, שבעצם מי שהביא, כאילו הרוח האחרת של כלב בן יפונה, הראתה בעצם על אמונה, ושאר המרגלים איבדו את האמונה ואת האמון שהם רכשו גם לאלוהים וגם לדרך שהם מובילים אותם, ורצו לחזור למצרים, אמרו מה הבאת אותנו לכאן, והיה כאילו, היה שם ממש ברדק, ודווקא הם, ישוע בן נון וכלב בן יפונה, שמרו על אותו סנטר, ואני חושב שמה שאתה עושה, אני עושה בנפרד, וגם ביחד כשאנחנו מדברים ועושים דברים ביחד, יש עוד כמה, למרות שעדיין לא יצרנו את החזית האחת הזאת שדיברתי עליה קודם, זה כן מביא עם את הרוח האחרת הזאת, שלמרות הכל, עם כל הקושי ועם כל האתגרים, הארץ טובה, והעם טוב, והמקום טוב, ובאמת, נכון, יש המון בעיות, ריקבון וסטרחה שעושה כאן כבר אלפי שנים או מאות שנים, כאילו משבש את דעתנו לכל עבר. ועדיין הארץ טובה, ועדיין העם טוב, ועדיין אנחנו יכולים לנצח, אחרת לא הייתי ממשיך בך, לא הייתי כאן. רק בגלל זה שאני יודע שאפשר, אני ממשיך לעשות את מה שאני עושה. ולא לאבד תקווה, ולא לפחד, ולא לאבד אמונה, ולא לאבד אמון. פשוט להמשיך לעשות, להתמיד, ולדעת שמתי שהוא, ולא ירחק היום, אנחנו נצלח את זה, אנחנו נצלח את זה, אנחנו פשוט נצליח לעבור את זה, ונצא עם ידינו על העליונה, ונצא מנצחים, וזה העתיד שלנו, ככה אני רואה, ואני מסרב אפילו לראות משהו אחר, ואני מזכיר לך אדם, מזכיר גם למי שנמצא איתנו כאן, אני מכיר את הנציגים, חלק מהנציגים של הסטרה אחת, כאילו חוקר אותם כבר הרבה שנים, ואני, תקשיב, זה פוף, וזה נעלם, עושים להם פוף, מי? הם נבלים, הם חייבים אותנו, הם חייבים אותנו.
זה באמת קבוצה מאוד קטנה.
קבוצה מאוד קטנה, והם נקניקים, כאילו כשאתה רואה את
שואב. מאוד קטנה, אחי.
אתה רואה את שואב עם הבגדי קוקסינל שלו, ואת כל החבר'ה, אתה אומר, בוא נה, כאילו, יאללה, זה ילדי כאפות, אני אומר את זה, בלי לפגוע באף ילד כאפות אחר.
נכון?
ממש, ממש, ממש. אני...
כנס רוח אחרת, כנס חירות ישראלי. שיתקיים ביום רביעי, ה-21 לשמיני, בין השעות 9 בבוקר ל-4 בצהריים, זה יום לימודים ארוך מה שנקרא, סינמטק תל אביב, אולם מספר 1, לקחנו אולם מאוד מאוד גדול, ואם תוכל להראות קצת את הפרצופים שלנו, נספר קצת מי הולך להגיע, אז הולך להגיע ניצב משנה אבי וייס, שהולך לדבר איתנו על השחיתות שיש לנו בממשלה, על מעקב אחרי אזרחים, כל הדברים מהסוג הזה, אנחנו נראה את נוגה ארבל, דרך אגב אני עושה הרצאה עם נוגה ארבל ב-18 לשמיני, בפורום קפה שפירה מוזמנים להגיע לשיחה שלי ושלה, אז נוגה ארבל שהיא מעריכה בחירה והיא דיפלומטית בסופו של דבר, אישה ראותה מאוד, ניהלתי איתה המון שיחות, היא אישה מבריקה, הולכת לדבר איתנו על האתגרים באמנות בינלאומיות ועל היחסים של ריבונות מול גלובליזם. משה פייגלין היקר, יושב ראש מפלגת זהות, הולך לדבר איתנו על חירות וזהות. דוקטור מרדכי קידר הולך לדבר איתנו על היום שאחרי בעזה, מה בעצם הפתרון שלו ועל מודל האמירויות. אנחנו נארח את דוקטור אורי מילשטיין, שהולך בעצם להסביר איפה קשה למטכ"ל בשביעי לעשירי. אנחנו נארח את הכלכלנית עדי שמש לשעבר מבנק ישראל, שתסביר לנו על העברת ההון הגדולה ביותר בהיסטוריה. זה דברים שקשורים לכל מה שקורה כרגע. מי שמבין את הנושא הכלכלי ועוקב אחריי, יודע שכרגע מתקיים השוד הגדול ביותר שהתקיים אי פעם בהיסטוריה של האנושות, שבסיומו you will own nothing and will be happy about it. אבל זה קורה עכשיו, כל המהלכים קורים כרגע, והייתי בהרצאה של עדי בעניין הזה, מרתקת, ולכן אנחנו הבאנו אותה במיוחד, ממליץ גם לעקוב אחריה. ודוקטור, ועורך דין אילן ציון, שיבוא ובעצם יסביר לנו על מה שנקרא דיקטטורת בגץ, ויסביר לנו בדיוק מה קורה כאן, כי אנחנו מרגישים את כל הדבר הזה גם בכל מה שקשור לחיילים היקרים שלנו, לדרך שבה מדינת ישראל כבולה ביכולת שלה לנהל מלחמה ולנצח, כל הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד קריטיים. בנוסף, זה לא מופיע פה, הולך להיות לנו ראיון עם הפסיכואנליטיקן, תזכיר לי את השם שלו.
דזמונד מתיאס.
דזמונד מתיאס, שאני ראיינתי אותו בעבר, לרגל צאת ספרו החדש, שחוקר באמת את הנושא של איך דמוקרטיות הופכות להיות דיקטטורות. פרופסור דזמונד מתיאס הוא פסיכואנליטיקן בעל שם עולמי מאוניברסיטת דיוק, מי שהוציא את הספר בתקופת הקורונה, Crowd Formation, ואם אני לא טועה, ראיין אותו גם טאקר קרלסון לא מזמן, מאוד מאוד מוכר, וגם אצלנו בכנס הוא יהיה, ובראיון מוקלט כמובן, שאנחנו נתרגם אותו לבקשת הקהל, וכמובן פאנל סיכום של שי דנון היקר ושלי, שבו אנחנו נשב ככה שעה, ניקח קצת שאלות שהיו לכם, אנחנו מזמינים אתכם עכשיו, לשלוח לנו שאלות שאתם רוצים לקבל עליהן תשובה מהדוברים בכנס, זה הזמן לשלוח לנו שאלות, אנחנו נקבץ אותם יפה יפה, בעזרת שמרון היקר מפורום קפה שפירה שעוזר לנו גם בהפקה הזאת, והיום נסגרת מכירת הכרטיסים המוקדמת לכנס, בשעה 12 בלילה שי?
כי אני, תשמע, אני הולך לישון הרבה לפני,
אוקיי,
אז בטח על הבוקר אני אשנה את המחיר, אני אשאיר את זה עד 12 בלילה, ועל הבוקר אני אשנה את המחיר.
אז עלות כניסה לכנס, לכנס של 8 שעות עם איזה 12 דוברים, הולך להיות יום מרתק ומדהים, 400 מוזמנים שהולכים להגיע בערך, שזה אומר מלא אנשים משלנו, הזדמנות לפגוש מאות אנשים משלנו באולם מכובד בסינמטק בתל אביב, שמביאים על במה אחת כל כך הרבה אנשים שבולטים בציבוריות הישראלית, וכרגע שמחים להיות מזוהים איתנו, אנחנו חוצים פה גבולות, אנחנו פורצים פה סכרים שהיו הרבה מאוד זמן, אנחנו מביאים אותם אל הבמות שלנו.
כן, כן, והם באים, הם באים ברצון רב, זה בדיוק העניין. ברצון,
באהבה, באמת, 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 עם הרבה הערכה לפעילות של שי, הרבה הערכה לפעילות שלי, יש הערכה הדדית בינינו לבין כל הדוברים שאתם רואים כאן, שאנחנו איתם בשיתוף פעולה של הרבה מאוד שנים, זה בדם, יזע ודמעות, העבודה המשותפת הזאת מביאה את הפירות האלה. שי עושה את זה כבר 15 שנה, אני עוסק בזה אולי 5 שנים, אבל אנחנו כולנו עושים את זה בצורה מאוד מאוד סיזיפית, במיוחד בשנים האחרונות, וזה מביא תוצאות, ואנחנו גם צריכים את זה איתנו.
ואני, אתה יודע, אני כבר שנים אני אומר שהמיינסטרים יזוז אלינו, כאילו התודעה הציבורית תזוז אלינו, וזה מה שאנחנו רואים שמתרחש, כן, זה לא איזה הפתעה. מה, לא שומעים אותך? לא שומעים אותך, מה קרה? כאילו פתאום נעלמת. יש תמונה, אבל מפוקסלת קצת, וסאונד נעלם. בינתיים אני אגיד לכם, אבל אני כן אשמח לשמוע מה אמרת, כי אני לא זוכר מה אמרת, לא שמעתי מה אמרת. כמה דברים שרציתי להוסיף, לא שומעים אותך, ידעתי, צא וכנס. צא וכנס. כמה דברים. אחד, יש פה טלפון לרכישת כרטיסים בביט או פייבוקס, אוקיי? אז מי שמעדיף לרכוש באמצעות ביט או פייבוקס, פשוט 053-626-0466, אוקיי? זה לרכישת כרטיסים בביט ופייבוקס. לרכישת כרטיסים באשראי, שמתי כאן את ה... שמתי כבר כמה פעמים את הקישור לרכישת כרטיסים באשראי. מי שרוצה לרכוש במזומן, יכול ליצור קשר עם אדם, גם בטלפון הזה, ואדם ידאג להפנות אתכם לשמרון או למישהו אחר שיכול, אתם יכולים לשלם לו במזומן. דבר נוסף שרציתי לומר, עוד מי שיהיה בכנס, אנחנו הזמנו את יאיר קליינבאום. עכשיו, יאיר קליינבאום, ביקשתי ממנו שיבוא, אמרתי לו, אחי, כי לא הצלחתי לתפוס אותו, טלגרם סגר לו אפשרות תגובות, וזה לא משנה. אמרתי לו, אחי, יש לך 10 דקות, בוא, תן את הקצפת שלך. הוא אומר לי, תשמע, אני אראה את התמונות האלה, וזה אמרתי לו, לא, אתה לא, 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 אתה נותן רק את הפתרון, ויש פתרון, ויש פתרונות, אוקיי? רונן, אגב, רונן מגדל כתב, מלא הכנס, אני בא קודם כל בשביל חניה בתל אביב, לכל היום, ב10 שקלים, אין דברים כאלה. אז אני אומר ככה, יאיר קליינבאום, אחרי מחקר מקיף ומעמיק שהוא עשה, אדם, לא שומעים אותך משום מה. לא שומעים. נעלמת. כאילו, רואים אותך, אבל לא שומעים. אחרי מחקר מקיף ומעמיק שהוא עשה, על הבעייתיות כאן בארץ ישראל של עם ישראל, בתוך תאגיד מדינת ישראל, הוא הבין מה הפתרון. ואמרתי לו, את זה אני רוצה שתציג בכנס. אני אולי אעשה איתו עוד שידור לפני הכנס, ככה רק לדבר על זה, כי זה, אני חושב שזה, הפתרון שלו הוא כל כך פשוט, כל כך הגיוני, כל כך נכון, וכל כך ישים, כן, שחשוב מאוד להציג אותו. כן, אני מאוד רוצה, רוני, אני מאוד רוצה להביא את פפקוב, נראה מה יהיה עם זה. אדם, התמונה שלך קצת התחרבשה, ועדיין לא שומעים אותך, סתם שתדע. הגרייט ריסט התחיל מהסאונד של אדם, כתבו. יכול להיות, who knows. צור אדם ירד, קבלו, תלמיכו רגע, תלמיכו, שלא תגידו שלא אמרתי לכם, תלמיכו. טוב, לא יודע למה החיבור של אדם לא טוב. בכל אופן, תראו, הרעיון, חוץ מהשיחה החביבה הזאת שאני מדבר, לא. תחליף מיקרופון בסיסטם, בהגדרות, כאילו תחליף ותחזיר או לא יודע מה. עוד דבר שאנחנו רוצים שתעשו, עד הכנס, אנחנו רוצים שתשלחו לאדם ולי שאלות שיש לכם. זאת אומרת, גם בכנס תוכלו לשאול שאלות כמובן, ולהעלות דברים, אבל תשלחו לנו, כי יכול להיות שנעשה עוד שידור, יכול להיות שחלק מהשאלות האלה אנחנו נעביר לדוברים, אוקיי? עומר כתב, אפשר שאדם ידובב לחרשים את מה שאתה אומר, יפה. אז תעבירו לנו שאלות, זאת אומרת, גם אני אוציא פוסט על זה, וגם אדם אוציא פוסט על זה, תעבירו לנו שאלות כדי שנוכל להעביר את זה לדוברים, ונראה מה יתפתח מזה, כי בסופו של דבר אני חושב שהתקשורת בין מי שבא לדבר לבין הקהל, אם נקרא לזה ככה, למרות שעוד פעם, חלקנו יותר מודעים מהדוברים למה שמתרחש, כאילו זה בסדר, זה ככה, פשוט הם, זה אנשים מאוד מאוד רציניים, ואגב למי שניסה להלעיז פה, על כך שאנחנו מתחברים לפוליטיקאים ודברים כאלה, תקשיב, אנחנו לא מתחברים לפוליטיקאים, אנחנו מתחברים לאנשים אמיתיים, אנחנו מתחברים לאנשי אמת, בגלל זה גם אתם בקהילה שלנו, אתם בקהל שלנו, בקהילה שלנו, אתם במעגל שלנו, כי אנחנו מתחברים לאנשי אמת, וגם אתם. אז תיתנו קרדיט, כי האנשים האלה, להזכירכם, לא התעוררתם ביום אחד, וזה לא לקח, זה לקח מאמץ, וזה לקח להתגבר על מכשולים, או לפתוח ערוצים, או לנפץ חומות וכל מיני התניות, וגם הם, ולא משנה כרגע אם זה מרדכי קידר, או משה פייגלין, או אפילו אורי מילשטיין, שעשה כברת דרך בשנה האחרונה, בהבנה שלו, של מה מתרחש כאן. אז תיתנו קרדיט, טיפה ענווה, טיפה תיתנו קרדיט, אוקיי? כי זה אנשים שבאים, הם עושים צעד, וזזים אלינו. אלינו אני מתכוון, זה לא אליי ולאדם, אלינו, אלינו, לקהילה שלנו, הם זזים אלינו. זה יפה, זה אומר שהאנרגיה, זה, אדם הזכיר את זה קודם, האנרגיה שהשקענו בשנים האחרונות, עושה את שלה, והמאמצים שאנחנו השקענו ואתם, ביחד אני מדבר, אני אומר אנחנו זה לא אדם ואני, כן, זה כולנו, זה אנשים מאוד מאוד רציניים, נכון, רונן, אילן ציון תותח, ונוגה הרבה תותחית, וגם עם המושגים של אילן ציון לגבי ציונות ויהדות, לא בדיוק כמו שאנחנו רואים אותם, אז מה, וגם עם נוגה הרבה, לא רואה בדיוק את הדברים מהעיניים שלנו, אז מה, הם עשו כברת דרך בשנים האלה, והבינו שאנחנו חיים בשקר, וזה לכשעצמו, זה מדהים, כי הם זזים לכיווננו, לא לשום כיוון אחר, לא לטראמפ ולא לביידן ולא לראייה ביטחונית אחרת, הם זזים אלינו, להבין שמי שקובע זה אנחנו, העם הוא הריבון, העם הוא הריבון ואנחנו פה בזכות, אז צריך להוקיר להם תודה על זה שהם עושים את המאמץ האישי שלהם לזוז תודעתית אלינו ולדבר מילים ושפה ותפיסה שאנחנו המוקצים מדברים אותה שנים ועכשיו הם מדברים אותה. אתם מבינים? יש כאן משהו? לא שומעים אחי, לא שומעים. לא שומעים. אני יודע. אני לא יודע מה קרה. בכל אופן, אם יש לך משהו להגיד ככה לסיום, תכתוב רגע, אני אציג את זה על המסך אם אתה רוצה. אתה יכול לכתוב לי בהודעה פרטית, אני אעתיק, לא יודע מה שאתה רוצה בתגובות. בכל אופן, אני רוצה ככה להודות, חבל שאדם איכשהו התנתק, אני לא יודע מה קרה, אבל אני רוצה להודות לכל מי שהיה כאן בשידור הזה, אנחנו שעה ו-11 דקות, 1-1-1. רוצה להודות לכל מי שכאן, כל מי שמלווה אותנו במשך התקופה הזו, כל מי שעומד להגיע לכנס וגם מי שלא יגיע לכנס. תודה רבה על כל התמיכה שלכם, מכל הבחינות, האנרגטית, הרגשית, הכספית, כאילו זה מאוד חשוב להודות, כי אני אומר עוד פעם, אנחנו אולי סוג של מובילים, אבל בסדר, זה היה יכול להיות גם מישהו אחר, ואנחנו היינו יכולים להיות אתם, אתם מבינים? זה לא באמת משנה, זה גם אנחנו משחקים פה איזה תפקיד בהצגה, וגם אותם אנשים שבאים לכנס, עם אנשים בעלי שם, נאמר כך, הם גם משחקים את התפקיד שלהם. בואו נאפשר לכולנו לשחק את התפקיד. זה סופר חשוב. כי גם מה שאמר אדם קודם, שיש איזה שי דנון מהצד האחר, כן? בואו אנחנו נשחק את התפקיד שלנו. אז תעזרו לנו לשחק את התפקיד שלנו, אנחנו נעזור לכם לשחק אותו, במה שנקרא ביחד ננצח. אבל על אמת, כאילו. אדם, תודה רבה. ואני אומר עוד פעם, יש לך משהו, אז תכתוב, אני לא... סבבה, סבבה. לא יודע מה קרה. אני אומר אותו, היום בלילה, בוא נגיד זה יישאר עד מחר בוקר, אבל עולה מחיר הכרטיס לכנס, היום זה 99 שקלים, מחר הוא יהיה 129 שקלים, זאת אומרת 30 שקלים יותר, תחסכו אותם, ואם אתם כבר באים, תקנו עוד כרטיס או שניים, כאילו תבואו עם חבר או חברה, תבואו ביחד, זה הגשה טובה, ולמי ששאל, יש מזנון בסינמטק, יש קפה, מאפים, עניינים, אבל אתם יכולים להביא גם אוכל מהבית, תביאו גוזים, תביא, מה שבא לכם, מה שעושה לכם טוב, ויש חנייה, ב-10 שקלים, מאוד קרוב לשם, אני לא זוכר בדיוק איפה החנייה, אבל זה כתוב, וזהו, וזה, תהנו, ואנחנו ניפגש ב-21 לחודש, ביום רביעי, בסינמטק תל אביב, אפשר לשלם במזומן, אמרתי, תפנו כאן לטלפון על המסך, אדם ינחה אתכם, או שתתנו לאדם, או לשמרון, בהרצליה או בתל אביב, הטלפון 053-626-0466, כשבעצם אפשר לשלם או בביט או בפייבוקס בטלפון הזה, וגם להתקשר ולשאול איך אפשר לשלם במזומן. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם שאתם איתנו, אוהבים אתכם, אני מדבר גם בשם אדם, כי כרגע קולו לא נשמע. זהו, תודה רבה, אנחנו נסיים עם פשוט אות קטן, לא עם שיר, נחמן מאומן, וזהו. אני לא השתקתי את אדם, חלילה. יאללה, תודה רבה לכם אדם, תודה רבה אחי. נתראה בקרוב, ושתהיה לכם מולדת שמחה, גם אם לא נתראה, אבל נתראה עוד לפני. יאללה, כל טוב שיהיה, אוהב אתכם, תודה רבה שאתם איתנו, כל טוב.